רבותיי, אנחנו ממשיכים בסדרה של השיעורים בהיסטוריה. אני רוצה לחזור קצת על מה שלמדנו בשיעור הקודם, כי אחרת לא תבינו את העניין. אנחנו עוסקים עכשיו במצב של מדינת ישראל אחרי קום המדינה. דיברנו על מלחמת העצמאות, על גבורה בעצם הכרזת המדינה, כל הדברים האלה מאוד מרוממים ומרשימים ודברים גדולים. טוב, כמו בדרך העולם, אחרי שעוסקים בדברים גדולים, צריכים גם לעסוק בדברים קטנים. כל יהודי שמתחתן עובר את זה. חתונה זה דבר נפלא ושמחים והכל ומרומם. ואז צריך לבוא הביתה ולהתחיל לסדר את הבית. ואוכלים, וצריך לשטוף את הכלים. וזה לא אוכל של חתונה. ובקיצור, כל הדברים הקטנים, וצריך לשלם פה ושם ולסדר, וצריך להיכנס לכל הדברים הקטנים בחיים. אבל במדינת ישראל, כשהקימו את המדינה, המצב היה הרבה יותר מסובך. וזה מה שדיברנו בשיעור הקודם, אז אני עכשיו חוזר על זה בתמצית קודם כל. מדינת ישראל קלטה עלייה. מה זה נקרא לקלוט עלייה? זה אומר שמדינת ישראל שקמה עם 600 אלף יהודים, קצת יותר מחצי מיליון יהודים, קולטת בשלוש שנים עוד 600 אלף יהודים. תארו לעצמכם שאתם חיים בדירה, או אני יודע, בחדר פה, ובאים ואומרים, חבר'ה, דחוף, אתם ארבעה בחדר, צריך להכניס עוד ארבעה. איפה? יש מיטות? יש סמיכות? הם הביאו איתם סמיכות? לא, הם לא הביאו איתם סמיכות, הם באו בלי כלום. כי זה מה שקרה לרוב העולים. היום באים ואומרים לנו, אוי, מה עשיתם לעולים? היום ונורא, הייתם כל כך אנשים רעים. מה זה אנשים רעים? מדינת ישראל, תוך כדי מלחמת העצמאות, מלחמה לחיים ומוות, שהוציאו כל כוח שאפשר, קלטה כבר עלייה. אגב, חלק מהעולים הלכו ונלחמו, וחלק מתו. נהרגו בקרבות. אבל היא קלטה עלייה, קודם כל את העלייה של פליטי השואה מאירופה. 100,000 יהודים מאירופה הגיעו. אחר כך פתאום מגיעה ידיעה לבן גוריון, בתימן מתים. למה בתימן מתים? כי יהודי תימן התחילו לברוח מתימן, רצו להגיע לארץ ישראל. שמו אותם במחנה פליטים, במה שנקרא עדן, עדן זה ליד תימן, והיו שם מגפות. והגיעה ידיעה לארץ ישראל שהיהודים מתימן מתים שם. אז בן גוריון אמר, טוב, תביאו אותם לארץ ישראל. אמרו לו, השתגעת. הם חולים, אנחנו נביא אותם, חסר לנו מה לעשות? לא, כן. כל יהודי שאפשר, אתם מביאים אותו לארץ ישראל. אז על זה דיברנו בשבוע שעבר. הביאו 100,000 יהודים מאירופה. אחר כך הביאו יהודים מתימן. אחר כך מלוב, מצפון אפריקה, מאיראק. הגיעו עד 600,000 יהודים בשלוש שנים. אז מה היהודים האלה הביאו איתם? כלום. כמעט כלום. ולפעמים היהודי בא עם כמה, עם איזה חבילה או עם משהו. אז תחשבו לעצמכם, אומרים לכם, תכניסו, אתם ארבעה בחדר, תכניסו עוד ארבעה. איפה? כן, כל אחד יש לו מיטה. ייתן חצי מיטה לשני. עד מתי? לא יודעים עד מתי. אז לא בדיוק עשו כך, שמו יהודים באוהלים, במחנות, היה להם מאוד קשה, אבל לא היה כסף. אנחנו מדברים על מצב שאת כל הכסף שמדינת ישראל יכלה להוציא, הוציאה למלחמה, וזה בקושי הצליח. איך בדרך כלל יש למדינה כסף? יש מיסים. טוב, בשביל מיסים צריך אנשים שישמו מיסים, שיהיה להם מסכורת. אתה אומר סחר, נכון. מה פירוש סחר? זה אומר שמדינה מייצרת דברים, מייצאת אותם, מוכרת אותם למדינות אחרות, ויש לה כסף, היא יכולה לייבא. כל הייצוא של מדינת ישראל בשנים הראשונות הספיק לשליש בלבד ממה שהיו צריכים לייבא, כשאנחנו מדברים על אוכל. זאת אומרת, אין כסף לקנות אוכל לתושבים. לא מגדלים הרבה אוכל במדינה, היה קצת, כן, יש קיבוצים ומושבים ומגדלים קצת ירקות וכל מיני דברים, אבל היו צריכים להביא כל מיני דברים מחוץ לארץ. לא היה כסף לשלם. אז בהתחלה לקחו הלוואות מבנקים, אחר כך הבנקים אמרו, תראו חבר'ה, אתם אנשים נחמדים הישראלים, אבל אנחנו לא יכולים לתת לכם כסף, כי יכול להיות שאתם הולכים לפשוט את הרגל. אז מה עושים במצב כזה? אז קודם כל תבינו למה, כן, נכון, העולים שעלו מתימן, מעיראק, מכל מיני מקומות, צועקים היום, היה לנו קשה. מסכים, היה להם מאוד קשה. היו גם שהסתכלו, התייחסו אליהם בצורה לא יפה. עוד רגע נדבר על זה. אבל קודם כל היה להם קשה, כי לא היה. זה לא שנתנו לאנשים אחרים בית ולהם נתנו אוהלים. הראשונים שהגיעו קיבלו בתים שערבים עזבו. אבל מי שהגיע יותר מוכב, לא משנה, הראשון הוא אשכנזי, ספרדי, תימני, מי שהגיע ראשון קיבל, מי שהגיע אחר כך היה רק אוהל. אחר כך היה שלב שלא היה כסף לקנות אוהלים, הייתה בעיה, המצב היה כזה קשה. עכשיו, יש הרגשה לא טובה, וזה אני רק אומר להשלים את השיעור של שבוע שעבר, יש הרגשה לא טובה. כי המנהיגות של המדינה ברובה הייתה יהודים שבאו מאירופה, הרבה מהם מרוסיה, ראו את התרבות של אירופה בתור העולם המודרני, האמיתי. בא יהודי מתימן, מה הוא יודע? יודע תורה, המון תורה. כן, עד היום, יהודי שמקבל חינוך תימני, אתה תעלה אותו לתורה, הוא יודע לקרוא בתורה בלי להכין. הוא יודע את כל התורה עם טעמים והכל, יודע לקרוא. אבל בשביל היהודים שעמדו בראש המדינה, זה לא היה מספיק חשוב. היהודים האלה מסכנים, הם לא יודעים כלום, לא יודעים מה זה כלום. לא יודעים מי זה בטהובן. מוזיקה קלאסית הם לא יודעים. כן? לא יודעים מה זה פילוסופיה של האירופה. אז התייחסו אליהם כאנשים סוג ב'. זה לא היה בסדר, זה לא טוב. אבל השאלה איך מתקנים את זה. היום באים אנשים ואומרים, איך נתקן את זה? הספרדים מסכנים, מקופחים, צריך להכניס אותם לאוניברסיטה. זה תיקון? לא, זה לא תיקון. צריך שגם הספרדים וגם האשכנזים ילמדו תורה. ברוך השם, מכון מהיר, אנחנו יודעים את זה. זה לא לתקן את הכיפוח שאתה תיקח את הספרדים ותגיד, טוב, יהיה לנו פרופסור ספרדי. זה התרבות הספרדית, עכשיו אנחנו נהיה לא מקופחים. צריך גם פרופסורים לפעמים, לפיזיקה, למתמטיקה, לכימיה, זה דברים חשובים. היום ברוך השם יש הרבה פחות כיפוח, יש עוד דברים שאפשר לשפר. זה מתייחס לטענות שהזכרנו שבוע שעבר, שמסתכלים בעין לא יפה על כל תקופת הקליטה, שהיו אנשים נפלאים שעבדו במסירות נפש, גם בן גוריון עשה דברים מאוד גדולים, והיו הרבה אנשים שעזבו לעולים והשקיעו בהם, עזבו את הבתים ועזבו את הכל, ורק השקיעו לקלוט את העולים, שבאמת לא היה כסף לקלוט אותם. אז זה לא שכולם התייחסו בצורה לא יפה, היו הרבה שעשו ועזבו וטיפלו, והיו גם כאלה שטיפלו ושלא הבינו מספיק את העניין של תורה ושל את הנפש של העולים שבאו. אבל השתדלו מאוד לקלוט ועשו מאמצים גדולים. ויכול להיות שהיו גם אנשים שעשו דברים רעים, אבל זה לא העיקר, זה מיעוט קטן. אבל עכשיו אני רוצה שתבינו יותר בעומק את העניין הכלכלי שהיה פה. כן? דיברנו יותר על הקליטה בשבוע שעבר, והיום אני רוצה שתבינו מה קרה מבחינה כלכלית. אז אין כסף לקנות אוכל אמרנו. מה עושים? אז בן גוריון היה יכול להגיד, טוב, לא נקלוט עולים, לא מוכן. כן? סיפרתי שבוע שעבר את הסיפור, באו, אמרו, תפסיקו את העלייה. בן גוריון אמר לא. כל יהודי שיכול לעלות, אנחנו מקבלים אותו בארץ ישראל. אבל אין כסף. אז מה עשו? הורידו לכולם, כל התושבים, העולים החדשים והוותיקים, העניים והעשירים, הורידו לכולם את האפשרות לקנות אוכל באופן חופשי. זה נקרא תוכנית הצנע, צדי נון עין, צנע מלשון צניות, אנחנו נסתפק במועט, אנחנו רוצים לבנות מדינה, אנחנו רוצים לקלוט עלייה, אין לנו כסף, אנחנו צריכים להיות צנועים בצריכה שלנו. מה זה צנועים בצריכה שלנו? רבותיי, זה לא יאמן. תבינו שוב, מה הרקע? רוצים לחם? צריך קמח. בארץ ישראל לא כל כך גדל הרבה קמח. יש, אבל לא מספיק. צריכים להביא מחוץ לארץ. מי מביא מחוץ לארץ? הממשלה מביאה. הממשלה אומרת, אנחנו מביאים קמח, נותנים למאפיות, אסור למכור סתם לחם. אתה רוצה לקנות לחם? תביא תעודת זהות. כל יהודי בא, מקבל פנקס מיוחד, שאומר מה מותר לו לקנות. יש לו מקולת בשכונה, אין סופרמרקטים, יש מקולת. יש מקולת בשכונה, הוא הולך ואומר לבעל המקולת, אתה בעל המקולת שלי. אני בא לקנות, אתה צריך לשים חותמת. קיבלתי או לא קיבלתי? אם שמת חותמת, אני לא יכול לקבל פעם שנייה. לא שם חותמת, אין פנקס, אין אישור, אי אפשר לקנות. יש פיקוח מלמעלה. תחשבו על דבר כזה, אתם רוצים ללכת למקולת, לקנות. בעל המקולת אומר, תביאו פנקס, רק מה שכתוב אני יכול למכור לכם. אין הרבה דברים במקולת, אין על המדפים כל מיני מוצרים. תבינו מה התפריט, זה משגע, אני הלכתי לחפש מה התפריט שהיה, מה היה מותר לקנות, עשו חשבון מדויק, איך בן אדם יכול להחזיק מעמד? כן, ישבו עם תזונאים, עם מומחים לתזונה, לבריאות, ועשו חשבון כמה בן אדם צריך כדי להיות בריא, וזה מה שנתנו. כמובן, יש הבדל בין ילדים, למבוגרים, אישה בהיריון, אבל מצב רגיל, כן? אתם בחורים, בריאים, מה אתם מקבלים לאכול? אתם פשוט, זה לא יואמן, יש קצבה. אתם מקבלים ביום 60 גרם תירס. מישהו יודע כמה זה 60 גרם תירס? מה פתאום? לא תירס על כלכים. יכול להיות שזה קמח תירס, לי כתוב 60 גרם תירס, 58 גרם סוכר.
באמת סבא שלי סיפר שהם היו, היה להם לחם מקמח תירס.
כן, כן, היה גם לחם מקמח תירס, אבל 58 גרם סוכר ביום, זה הכל. זה הקצבה. אתן לכם דוגמה אחרת. היו שינויים, אבל ביצים. מישהו פה אוכל חביתה בבוקר? אתם אוהבים חביתות? אתה רוצה חביתה בבוקר? אתה לא יכול לקבל. כלומר, לא כל יום. פעם זה היה 12 ביצים לחודש, פעם זה היה 8 ביצים לחודש. לבן אדם, כן. 8 ביצים לחודש, אתה יכול לקבל חביתה פעמיים בשבוע. אחרת אין ביצים. עכשיו, לא תמיד הביצים היו באמת ביצים. הייתה אבקת ביצים. מה אוכלים? כמה שנים? לא ממש מ-47, בהתחלה בזמן המלחמה עוד לא הספיקו לקלוט הרבה עלייה, וזה בערך 3 שנים או משהו כזה, הייתה תקופת השיא של הצנע. אפשר לאכול בצל, 600 גרם בצל. זה, אני חושב זה בערך בצל אחד, שניים, משהו, תולו איזה גודל. אפשר לאכול לחם, כן, לחם, מקבלים לחם, לחם שלם. לא, 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 600 גרם בצל ליום, זה לפחות, זה מה שיש, כי קצת יותר בשפע. מישהו אוהב פסטה? איטריות? כן, 8 גרם ליום. זה מה שמקבלים לאכול. בכסף, לא מקבלים חינם. את זה אתה יכול ללכת למכולת, זה מותר לך לקנות. חוץ מזה אסור לך לקנות. כן? יש פה רשימה שלמה, כך וכך קמח, כך וכך סוכר, כך וכך אורז, 17 גרם אורז. כן. שוק שחור. כן, היה שוק שחור, נכון. אז בדיוק קראתי סיפור, עשיתי קצת עבודה לחפש סיפורים. ילד מספר, נסעתי עם אבא, היו לנו בני דודים במושב. אנחנו מגיעים למושב, וואו. נותנים לנו ביצים. אין ביצים בעיר. כן? נותנים לנו ביצים. נותנים לנו ירקות, קצת מלפפון, פלפל, עגבניות. מה עושה אבא? שם את הכל, הביא מזוודה. שם את הכל במזוודה, שם על גבי הכל בגדים. לוקחים את המזוודה, הוא אומר לי, אתה לא מספר לאף אחד מה יש במזוודה הזאת. עולים על האוטובוס, חזרה לעיר, שמים את המזוודה, שמו את המזוודות למעלה, לא למטה באוטובוס, למעלה על הגג, שמים את המזוודה למעלה, מגיעים קרוב לעיר, עוצרים את האוטובוס, עולים פקחים. למי יש אוכל פה? שותקים. לא, מישהו רוצה לצחוק, הוא אומר, קוקוריקו. הפקחים רוצים לדעת אם יש תרנגול, אסור להביא תרנגול. מישהו אוכל בשר? אין בשר. אתם יודעים כמה בשר מקבלים? 75 גרם בשר לחודש. רבותיי, זה מנה, זה כלום. זה מנה אחת לחודש שלם. אז הפקחים עולים לאוטובוס לבדוק. כן, יש שוק שחור, אנשים מוכנים לשלם. זה פה, זה היה בני דודים, אבל גם כן אסור. אסור להביא אוכל מהמושב לפה. אז בסוף לא מצאו להם את הם התפתחו מזוודות, לא הגיעו למזוודה שלהם. יופי, ברוך השם, ברוך, לא יודע אם היו דתיים או לא, אנחנו נגיע, הגענו הביתה עם המזוודה. אז יש קצת ביצים וירקות. יותר ממה שאפשר לקנות במקולת. היו אנשים שעשו כסף בשוק שחור, אבל זה היה מספר קטן. כל אנשים אכלו לפי אמנות האלה. למה? אני אומר לכם שוב, כי קלטנו עולים. אין אוכל לכולם. אז לכולם הממשלה קבע אותו תפריט. העולה החדש מתימן, ועולה החדש ממרוקו, ועולה החדש מאיראק, ועולה החדש שהגיע מהשואה, אם הוא בריא ולא חולה, הם מקבלים את הכמות הזאת, וזה בתל אביב שנלחם במלחמת העצמאות, והעשיר בעל בית החרושת, גם כן, מותר לו לקבל במקולת את אותו הדבר. גם בן גוריון מותר לו לקבל את אותו הדבר. מה? כן, היו מחסורים. ודאי שהיו מה. היו תקופות, היו חודשים שפתאום חסר משהו. לא, אז חישבו בדיוק, יש פה רשימה שלמה, חישבו את הקלוריות שזה נותן לכל אחד ושזה יחזיק את הבריאות. כך וכך ביצים, כך וכך זה, כך וכך זה, יש קצת גבינה, בצל, מרגרינה בשביל השמן. רבותיי, זה מה שאכלו. במשך איזה 3 שנים, הוציאו מתכונים מיוחדים על עקרות הבית, איך מבשלים משהו עם הדבר הזה. שיהיה קצת טעים. ובינתיים עובדים. מנסים לפתח בתי חרושת, מנסים לעשות, אין. לא בכל מקום היו בתי חרושת. הקימו מקומות לעולים, אז אם העולה במעברה בירושלים, אז בירושלים יש קצת בתי חרושת, בחיפה יש בתי חרושת. העולים שם יכלו למצוא קצת עבודה, בקושי היה עבודה, הייתה הרבה מאוד אבטלה. מה עושים עם עולה ששמים אותו במקום כמו דימונה, ירוחם, קריית שמונה, מקום כזה? אין בתי חרושת. אז עושים, קראו לזה עבודות דחק. אומרים, צריך, אתם נוסעים בארץ, אתם רואים יערות? מאיפה יש את היערות האלה? קרן קיימת לישראל, אספה כסף. הביאו עולים חדשים, כל אחד, משלמים לו, אתה תחפור בורות, תשים שתילים ונשלם לך. לא הרבה, לא משלמים הרבה על דבר כזה, אבל ככה לפחות, בן אדם עובד. אחר כך יש, עכשיו יש צעקות, למה לא נתנו לנו ללכת לאוניברסיטה? טוב, באמת. אחר כך הקימו בתי חרושת, הממשלה עשתה מאמץ גדול מאוד להקים בתי חרושת בעיירות פיתוח. יש סיפור, היה יהודי עשיר מחוץ לארץ, שבה היה אדם מפורסם, פנחס ספיר, הוא היה הרבה שנים שר האוצר במדינת ישראל. ובא בן אדם העשיר הזה ואומר, אני מוכן להקים בית חרושת במדינת ישראל. יופי. טוב, אומר לו פנחס ספיר, אני מציע שתקים את בית החרושת בקריית גת. הוא אומר, מה פתאום בקריית גת? אני רוצה מקום שקרוב למרכז הארץ, לנמל, שאני אוכל לייצא את הדברים, שאני אוכל למכור. אומר לו פנחס ספיר, קריית גת זה מקום קרוב מאוד. אתה צוחק עליי, קריית גת, מרכז הארץ, אומר, אני מגיע מתל אביב לקריית גת בחצי שעה. חבר'ה, באמת, חצי שעה? זה אומר לו, עשיר גם, אני לא מאמין לך. אז אומר לו פנחס ספיר, אני אסע איתך בעצמי. אומר, טוב, בסדר, נעשה, מתערבים, בוא נראה אם זה ייקח חצי שעה. אז מתי אתה רוצה לנסוע? אומר לו פנחס ספיר, תראה, מחר בבוקר, אני קם מוקדם, מחר בבוקר תהיה אצלי ב5. פנחס ספיר קורא, השיר יוצא, הוא אומר, 5, 5, טוב, נו, הוא משוגע, בסדר, נקום בחמש, נגיע אליו ב5. פנחס, השיר יוצא, פנחס ספיר קורא לנהג שלו, אומר, תכין רכב טוב. הכבישים אז לא היו הכבישים של היום. תכין רכב טוב, תהיה מוכן, 5 בבוקר, אנחנו מגיעים תוך חצי שעה לקריית גת. כמובן, בחמש בבוקר כל הכבישים ריקים, אין אז מכוניות. תוך חצי שעה במהירות של לא יודע מה, כמה, הם הגיעו לקריית גת. אמרו לעשיר הזה אחר כך, אתה לא הבנת שהוא עובד עליך? לא הבנת את התרגיל? הוא אומר, ודאי שהבנתי את התרגיל. אבל אמרתי, אם שר האוצר של מדינת ישראל מוכן לקום בחמש בבוקר כדי להשיג בית חרושת לקריית גת, אז אני עושה את זה. בית החרושת הזה היה קיים הרבה שנים, פולגת. היה הפול זה משם הבן אדם, פולק, משהו כזה, וגת על שם קריית גת, היה קיים הרבה שנים, יצא בגדים במדינת ישראל. אז מה? אז נתנו ליהודים בקריית גת עבודה בבית חרושת. אפילו עשו יותר מזה. הקימו אחר כך בתי ספר בעיירות פיתוח, שהכינו את הילדים לעבודה בבתי חרושת. אז עכשיו אומרים, למה הכנתם אותנו לעבודה בבתי חרושת? רצינו ללכת לאוניברסיטה. רבותיי, גם ליהודים הוותיקים, האשכנזים, זה לא תמיד היה כסף ללכת לאוניברסיטה. אז העולים החדשים היום מתלוננים. לא נתתם לנו אוכל, לא נתתם לנו ממתקים, לא נתתם לנו אוניברסיטה. לא, שוב, אני לא מזלזל, הם יהודים טובים. אני אומר, באמת לא היה יחס מספיק טוב מבחינה נפשית. אבל היום הם אומרים, למה לא אוניברסיטה? לא היה כסף לשום דבר. זה שהמדינה הצליחה להקים בכל עיירת פיתוח בית חרושת, זה היה הישג עצום. גם עבודה לעולים, גם ייצור, יצרו פה דברים. פתאום למדינת ישראל יש כסף, יש בתי חרושת. כן? פה הקימו בית חרושת לבגדים, פה הקימו בית חרושת לבקבוקים, פה הקימו בית חרושת למשהו אחר. זה התקדם, זה הצליח. אחר כך היו משברים, טוב, הרבה פעמים בכלכלה יש משברים, בתי החרושת שלה אז היום הם כבר לא רווחיים. אז תמיד יש צעקות, בית החרושת נסגר, כבר הוא לא רווחי, הפועלים שובתים, צועקים, לא תהיה לנו עבודה, מקימים דברים כאלה בכותרות. כי בתי החרושת שהקימו אז, לפני 60, 50, 40 שנה, כבר היום הם לא מודרניים, הם לא מרוויחים, טוב, צריך להקים דברים חדשים. מה אמרתי לכם שבוע שעבר? השאלה של המבט. אם אתה מסתכל על הכל בעין לא טובה, אתה אומר, מה עשו לי? קודם עשו לי ככה, ואחר כך עשו לי ככה, והכל לא טוב, וכל הזמן אני סובל, וכל הזמן אני לא מקבל. אז אתה כל הזמן עצוב. ואתה כל הזמן מרגיש מקופח. ואם אתה מסתכל בעין טובה, ואתה אומר, הביא אותי לארץ ישראל כשלא היה כסף לאף אחד. אנשים טובים עזרו לי. עשו מאמצים גדולים למצוא לי מקום. היה לי קשה גם כן, גם להם היה קשה. לא היה אוכל, התחלקו שווה בשווה כולם. אז ימצאו לך סיפורים, הוא אכל ככה והוא אכל ככה, נכון. אבל רוב התושבים במדינת ישראל אכלו צנע. אכלו בצל, תפוחי אדמה קצת, לחם, זה מה שהיה. גם אז התלוננו, נדבר עוד מעט על התלונות. אתה בא ואומר, מה עשו, סתם עשו לי בית חרושת, ועכשיו כבר בית החרושת נסגר ואין לי עבודה. רגע, שנים הייתה לך עבודה? עזרת להקים את מדינת ישראל, את הכלכלה של מדינת ישראל? נכון, עכשיו צריך למצוא פתרון. מותר לצעוק כשרוצים פתרון. גם על הצנע צעקו. היה בלגן גם, הצנע הזה, כל אחד צריך להביא פנקס. נו, מה קורה? מישהו, אין לו, מה פירוש אין לו פנקס? יש לו תעודת זהות, נכון, אבל יש ילדים. זוג מתגרש. מה עושים, למי נותנים את הפנקס של הילד? בלגן שלם, לא מספיק שהם מתגרשים, לא מספיק שצריך לסדר את כל העניינים, צריך גם את הפנקס לסדר. מי שהולך להתחתן, צריך בולים מיוחדים לחתונה, אחרת הם החתונה כמו של היום, רק לפוטוגה אתה צריך בולים. איך הופים הוגה? בלי ביצים, בלי קמח. צריך לקבל אישור מיוחד לחתונה. כדי לקנות את המצרכים להוגה. היה בלגן, אז אנשים צעקו. בשלב מסוים הבלגן יהיה יותר גרוע. כי הממשלה אמרה, המצב לא השתפר עדיין. לא רק שאין לכולם אוכל, אבל צריך גם בגדים. אנחנו גם נכניס את הבגדים לצנע. זה כבר בעלי החנויות צעקו, אבל די, לא יכולים. מה, אנחנו נמכור בגדים עם פנקס בולים? לא מוכנים. אז אחרי כמה זמן הורידו את זה, לאט לאט ככה. השתדלו לצנע, אנשים היו בדיחות על הצנע וצעקות על הצנע, וזה היה תקופה לא פשוטה. היום אפשר להתייחס לזה, אנחנו כולנו לא הכנו את זה. ותשמעו סיפורים מהמבוגרים, אז חלק יגידו, טוב, בסדר, נוסטלגיה. אבל אז זה היה מאוד קשה. ואחרי כל זה, פגשתי פעם אישה שאומרת, אני גדלתי במעברה, זו הייתה התקופה הכי טובה בחיים שלי. מה, היא משלה את עצמה? לא. היא אומרת, היינו מביאים חברה הביתה, משפחה עם ילדים, מביאים חברה הביתה, אין אוכל, מה? לא. תמיד יש אוכל. מה אמא עושה? יש לבן. יודעים מה זה לבן? כן, היום להן כמעט לא משתמשים בלבן. כל דבר יש לו טעם וסוכר והכל. יש לבן. יש לבן לכל ילד. אמא לא נותנת לילד את הלבן. פותחת את הלבן, שמה את הכל בקערה, מוסיפה עגבנייה שהיא מרסקת את העגבנייה, יש יותר כמות, מחלקת לפי כמות הילדים. תמיד יש מספיק. זה לא מספיק שכולם אוכלים גם מה שהם רוצים. יש מספיק מנות לכולם. כשיש יחס כזה של אמא, תמיד עם חיוך, תמיד אפשר להביא חברה הביתה, תמיד שמחים, באו הציעו לה עזרה סוציאלית. כסף. אנחנו לא עניים, לא צריך כסף. אז הילדים מרגישים טוב. כשילד מרגיש טוב, אין טלוויזיה, אין אפילו רדיו. משחקים. ילדים תמיד מוצאים במה לשחק. משחקים בחוץ, רצים, זה. יש גשם, טוב, קצת יותר קשה, צריך לשחק בפנים. יש אנשים טובים שבאים ועוזרים ומלמדים. לפעמים יש בעיות. יורד גשם. חורף, קר. יש מעיל? לא, אין מעיל. אין אפילו סוודר. אז מביאים סוודרים שבאו אנשים, נתנו מתנה סוודרים משומשים, לא יודע מאיפה, מאמריקה או משהו כזה. ילדה מסתכלת על הסוודר, אומרת לי, מה, אבל אני לא רוצה סוודר כזה. אבל זה מה שיש. אחרת יהיה לך קר. כך אנשים חיו. לא רק עולים חדשים. אנשים שגדלו בארץ ישראל שנים, ואנשים שנלחמו. היו כמה עשירים, אבל רוב האנשים חיו ככה. חשוב מאוד לזכור את הדברים האלה. אנחנו, רבותיי, צריך לדעת, אנחנו לפעמים היום לא מבינים כמה אנחנו מפונקים. אני שמעתי פעם את הרב אבינר שליטה. הוא הגיע לדבר עם קבוצה של בנות מהמקום שהבת שלו למדה. בנות בגיל תיכון. הוא מסתכל על הבנות, אומר להן, בנות, הבת שלי סיפרה שיש פה בנות שיש להן שתי חולצות. לא הבינו מה הוא רוצה. מסתכלות עליו. ומה? אין לכן שתי חולצות? זה מתחילות לצחוק, כמובן, לכל אחת יש הרבה, יש לכן יותר משתי חולצות. אתן עשירות גדולות. זה מצחיק? זה לא מצחיק. היה לנו רמטכ"ל במדינת ישראל שקראו לו רפאל איתן, רפול היה הכינוי שלו. יהודי גדל, לא עולה חדש, הוא גדל במשפחה, במושב, בגליל. ההורים שלו היו מאוד עניים. הוא זוכר, בתור ילד קטן, כשהיה צריך לחבס את הבגדים שלו ושל אח שלו, אמא הייתה מחכה ליום שיש שמש בחוץ. טוב, היא רואה שיש שמש, לוקחת את שני הילדים הקטנים, מכניסה אותם הביתה, סוגרת אותם בחדר, ומורידה להם את הבגדים. שבו בחדר תשחקו, בלי בגדים. לוקחת את הבגדים, מכבסת אותם, תולה אותם בחוץ, יש שמש, הבגדים מתייבשים, מלבישה את הילדים, אין בגדים אחרים. כמה חולצות יש לנו? 5, 10, כמה שצריך, מה הבעיה לקנות חולצה? זה מציאות של ארץ ישראל, בזמן המנדט יש משפחה שלילד יש רק סט אחד של בגדים. אין כלום חוץ מזה. חוץ מזה שאנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, כן? האדם שיש לו חולצות, שיחשוב. אנחנו מברכים בבוקר מלביש האומים. מה זה מלביש האומים? חולצה אחת? 2? 20? אבל הפינוק הזה לפעמים הוא לא פשוט לנו. רפול מספר, הוא בגיל צעיר היה יוצא עם אבא שלו לעבוד בשדה. הוא זוכר את החינוך של אבא. יום אחד הם גומרים לעבוד, עבדו עם מחרשה. מחרשה אומר, אני ילד, המחרשה יותר גדולה ממני. כבדה. אבא אומר, רפול, שים את המחרשה לעגלה. עגלה עם סוס, אבל עגלה גבוהה, צריך לשים. רפול מסתכל, איך אני מרים את הדבר הזה? אז מה הוא יגיד, אבא אני לא יכול? אין אבא אני לא יכול. זה החינוך שהוא קיבל. אין לא יכול. אבא אמר, עושים. אז הוא ניסה פה, שם וזה, התאמץ, הצליח. אחר כך, כשהוא היה לוחם בצהל, אז הוא ידע לעשות את כל מה שצריך לעשות, ולא להגיד לא יכול. זאת הבעיה שלנו. אנחנו יודעים להגיד לא יכול. אנחנו לא רק יודעים להגיד לא יכול, אנחנו יודעים להגיד לא נוח ולא נעים וסתם לא בא לי. ולפעמים כן, בסדר, אני אעשה את זה, אבל תביאו לי רכב. נכון? לא נלך ברגל, תקפיץ אותי. מה זה עושה לנו? יש לנו פחות כוח רצון. כשאנחנו רוצים אחר כך לשבת ולומד בבית המדרש, אז קשה לנו להתרכז. אנחנו רגילים שהכל קל. אין? אפילו בלימודים היום, מישהו קשה לו, אז עושים לו הנחות במבחנים. לפעמים כשהקדוש ברוך הוא עושה לבן אדם קשיים, הוא עושה לו טובה. צריך לדעת את זה. לפעמים אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו ולחנך את עצמנו. לפעמים צריך לדאוג לא להיות מדי מפונקים. היום כל דבר אוכלים עם סוכר, זה, כן, מקבלים קצת יותר מ-60 גרם סוכר ביום. הרבה יותר. אז זה כבר לא בריא. אז זה בכלל, זה הערה. קודם כל צריך להבין איפה אנחנו ואיפה היינו לפני פחות מ-70 שנה. לא אנחנו אישית, איפה היה עם ישראל. צריך לדעת על מה להודות לקדוש ברוך הוא. בן אדם יש לו 10 חולצות, שיגיד תודה. שיבין כמה הקדוש ברוך הוא נותן לו חיים נעימים וקלים. לא יתלונן על כל מיני דברים שלא בדיוק מסתדרים לו. סיפר, אני אספר לכם עוד סיפור שתבינו קצת מושגים. מישהו פה, אני מניח שכולם, למדו בתיכון מה שנקרא טריגונומטריה, הנדסה של המשולש, כן? יש פונקציות של חישובים. גיאומטריה של המשולש, יש בזה כל מיני כינויים. פעם היו קוראים לזה טריגונומטריה, בסדר. יפה. יש פונקציות. סינוס, קוסינוס. איך מחשבים את הדברים האלה? יש מחשבון, כן? זה לא חצים על כפתור, הם מחשבים, ויש תשובה. פעם לא היו מחשבונים. ממכמה שמי השנים יש מחשבונים? כן? לא זוכר בדיוק באיזה שנה הם נכנסו, אבל זה המצאה די חדשה. 30 שנה אולי. 30 שנה. מה עשו קודם? היו טבלאות, היו מדפיסים טבלה. סינוס של דבר כזה הוא כך, סינוס של דבר כזה הוא כך, ממש שורות שורות של מספרים, מספרים, מספרים. אז ילד היה הולך בגיל תיכון ללמוד, היה קונה חוברת כזאת של טבלאות, חוברת דקה, עולה כמה שקל. סיפר רב חשוב, אשתי למדה אצלו, סיפר רב חשוב, כשהוא היה בגיל תיכון, לא היה לו כסף לקנות את החוברת הזאת. מה הוא יעשה? הוא צריך להיות בשיעורים במתמטיקה. הוא ישב, לקח, הלך לחבר שהיה לו את החוברת, והתחיל להעתיק את כל המספרים. אתם יודעים מה זה להעתיק את כל המספרים האלה? 2.5438. אבל באמצע העתקה הוא גילה שהוא התבלבל בשורה. הוא היה צריך להתחיל את הכל מחדש. כך אנשים חיו. שוב, קצת תיקון מושגים. עכשיו, נחזור למדינת ישראל. מה קורה במדינת ישראל במצב כזה? מתאמצים, בונים. בונים בתי חרושת, בונים תעשייה, גם למציאות המקומית, מפתחים את החקלאות כך שיהיה יותר אוכל, מפתחים תעשייה של דברים שאפשר לייצא, מפתחים לאט לאט את הכלכלה שלפחות יהיה אפשר לקחת הלוואות מבנקים, וגם יהודים טובים, תורמים בחוץ לארץ, מתחילים להכניס כסף. לאט לאט יוצאים מזה. אחת ההכנסות הכי גדולות זה משהו שצריך לדבר עליו שיעור שלם, אבל נזכיר את זה פה. מדינת ישראל כשהיא קמה, כבר ממלחמת העצמאות, היה איסור בינלאומי למכור נשק למדינת ישראל. היו דברים נוספים. הערבים בכלל, היה חרם נגד מדינת ישראל. הכריזו כל הערבים, כל חברה שעושה עסקים עם מדינת ישראל, הערבים מחרימים אותה. עכשיו, יש הרבה ערבים, יש רק מדינה יהודית אחת, היו חברות בינלאומיות גדולות, שבמשך עשרות שנים לא מחרו במדינת ישראל. פפסי, לא, קוקה קולה כן, פפסי קולה, המתחרים שלה, לא. משך שנים במדינת ישראל לא היה פפסיקולה. אם היית רואה פקיד של פפסיקולה או בקבוק של פפסיקולה, מישהו הביא את זה מירדן. לא היה במדינת ישראל. הם נכנעו לחרם הערבי, לא מכרו את התוצרת שלהם במדינת ישראל. אני היום, עד היום, אני רואה פפסיקולה, אני לא מסוגל, אני לא שותה קולה גם ככה, אבל אני לא מסוגל לראות פפסיקולה. כי אני יודע שהם נכנעו לחרם, החברה הזאת נכנעה לחרם, היו חברות שלא. אבל היו חברות שנכנעו לחרם הערבי, לא מכרו למדינת ישראל את התוצרת שלהם. אבל החרם הכי גרוע, שזה לא חרם של ערבים, זה היה הסכם בינלאומי. מדינת ישראל, זה אזור מלחמתי, לא מוכרים נשק. נשק זה דבר שהיינו צריכים. היינו מוכרחים נשק. מה עשו? עוזי, יפה. מה פירוש הדבר? פיתוח של תעשיית נשק מתקדמת. לא רק תעשיית נשק. תעשיית נשק, טילים, יכולת מתקדמת ברמה כזאת שהיום אנחנו אולי הטובים ביותר בעולם בתחום, בחלק מהדברים. אמר פעם יהודי, שהוא גם תלמיד חכם וגם מכיר טוב את הצבא, אתם יודעים מה זה שמדינת ישראל בראשיתה מפתחת טיל? זה כמו שיש למישהו חנות שהוא מתקן אופניים, ובאים אליו ואומרים לו, אנחנו רוצים שאתה תבנה לנו מסעית. מה הקשר? אופניים, אני לוקח פלייר, מברג וזה, אני מסדר פה קצת שם, בסדר, צריך לדעת, אבל אני יכול לתקן את זה. מסעית צריך להבין במנועים, בדלק, בחשמל, באלף ואחד דברים. אין לי את היכולות האלה. מדינת ישראל בנתה תוכנית טילים. גם היום זה מדהים. יש מועדון חלל בינלאומי. כמה מדינות יש להם נוכחות בחלל? 8 מדינות בעולם. אמריקה, רוסיה, סין, צרפת. אתם מבינים מאיפה אנחנו? אין, מדינה קטנה לא עושה דבר כזה. אבל אנחנו עשינו. פיתחו פה את המערכת, מערכת תעשייתית, תעשיית נשק, מהמתקדמות בעולם, וברמה גאונית. אז הזכרת את האוזי. האוזי, לא יודע כמה מכם עדיין מכירים את האוזי, אבל תת מקלע שכשהמציאו אותו נחשב לאחד הטובים ביותר בעולם. היום כבר לא כל כך משתמשים, הוא פחות מדויק, פחות בטיחותי. מה? כן, כן, יש, אבל בצער שנים השתמשו באוזי. אבל גם ייצאו את האוזי במיליוני יחידות. זה כולו תוצרת מדינת ישראל. המצאה של יהודי, יהודי חכם, שלא לא קיבל איזושהי הכשרה בחברה גדולה בחוץ לארץ, השתמש בראש, ביכולת ההמצאה שלו, והמציא כלי נשק חדש לגמרי. זה אחד מענפי הייצור הכי רציניים במדינת ישראל, גם אחד מענפי בכלל, התעשייה הכי רציניים במדינת ישראל עד היום. כל הנושא של תעשיית הנשק. נכון, לא נעים לנו, אנחנו עם ישראל, ואנחנו לא אוהבים מלחמות, אבל ככה דברים פעלו, כיוון שהיינו מוכרחים. הקדוש ברוך הוא הפעיל לחץ, מה שנקרא בלשון הפתגם, ההכרח לא יגונה, אי אפשר, אתה מוכרח, אי אפשר להסתדר אחרת. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני לא רוצה. ופיתחו את תעשיית הנשק. אז בינתיים פיתחו תעשיות אחרות. עכשיו צריך לדעת, המרחק מהמצב בקום המדינה למצב של היום, שמבחינה כלכלית אנחנו אחת המדינות הכי מוצלחות בעולם מבחינה כלכלית, היה מרחק מאוד גדול. עברו משברים על גבי משברים. אני עוד זוכר את המשברים הכלכליים, כי עברתי חלק מהם בכל מיני מצבים, ברוך השם באופן אישי, לא סבלתי מדי, אבל הדברים היו כל הזמן במודעות. היה את המשבר הראשון של קום המדינה, אחר כך אחרי שהצליחו להתגבר ולקלוט את העלייה ולהוריד את הצנע, נכנסו לעוד משבר. היו מצבים שהגזימו לכיוון אחד, זה בעיה מבחינת התכנון הכלכלי, הגזימו לכיוון אחד, היו צריכים לאזן לכיוון השני. לפני מלחמת ששת הימים היה משבר גדול מאוד. בגלל זה אומרים, יש הרבה פעמים מביאים את הפתגם, שהאחרון שיוצא מנמל התעופה, מה שאז היה בלוד, קראו סתם נמל תעופה של לוד, היום קוראים לו השם בן גוריון, האחרון שיוצא שיחבא את האורות. זה לא היה בגלל המלחמה, זה היה בגלל המשבר הכלכלי שלפני המלחמה. היה מצב רוח מאוד גרוע, אנשים, הייתה אבטלה, אנשים היו בטוחים שהמדינה לא מצליחה, והתחילה ירידה גדולה מהארץ. רק מלחמת ששת הימים עצמה אחדה את העם, והניצחון רומם את כולם, וגם פתר את הבעיות הכלכליות, כי פתאום היה שטח גדול, היה צריך לטפל בו, זה יצא מקומות עבודה, והמדינה התחילה לפרוח מבחינה כלכלית. אחר כך היו משברים נוספים, כבר בהמשך, אבל זה לא נעבור כרגע על כל ההיסטוריה הכלכלית של מדינת ישראל. כלכלה זה עבודה קשה, ואין פתרונות קסם שכולם יודעים בדיוק, בא מישהו עם תפריט, תעשו כך וכך, וזה יפתור את הבעיות, לא... לא תמיד יודעים לפתור את הבעיות ולגלות. זה לא מדע מדויק כל כך, הנושא הכלכלי. אז כל זה אמרנו, אגב, הנושא של הקמת המדינה, המשברים בתקופות הראשונות, מה שאנחנו הבנו קצת, זה המצב, נקרא לזה, הפיזי, הטכני, ההרגשה של האנשים בבנייה, שעברו מהימים הגדולים של ההקמה ושל הניצחון המלחמתי לדברים הקטנים וכל התפקידים המעשיים לא נוחים וקשים להתמודדות. אבל אנחנו צריכים להבין שיש פה עוד בעיה. והיא באמת הבעיה הגדולה שעומדת מאחורי הדברים, שעדיין עד היום לא פתרנו אותה. והיא הבעיה הרוחנית. סך הכל, כפי שהזכרנו כבר, את המדינה הקימו יהודים עם גבורה גדולה, אומץ גדול, אבל יהודים שהתרחקו מהתורה, ולא הבינו את התוכן הרוחני של עצמם, ושל המדינה שהם מקימים. והדבר הזה, כפי שאמרנו, לא נפטר עד היום, כי אנחנו עדיין לא נמצאים במצב שעם ישראל מכיר את עצמו מבחינה רוחנית. אבל בשנים הראשונות של קום המדינה, זה יצא גם הרבה מאוד משברים פנימיים. השנים הראשונות של קום המדינה הן תקופה מאוד מתוחה, מאוד קשה של מריבות בין דתיים לחילוניים. מי שיגיד לכם שהיום יש מתח גדול בין דתיים לחילוניים, צודק. אבל מי שיגיד לך שיש מתח שאף פעם לא היה כמוהו, טועה לחלוטין. המתח שהיה בשנים הראשונות של קום המדינה היה הרבה יותר חריף, המשברים היו הרבה יותר גדולים, ממשלות נפלו על המתח בין דתיים, על הבעיות של דתיים וחילוניים, ואף על פי שלכאורה היהודים היו צריכים להכיר אחד את השני ולהבין אחד את השני, דווקא הדברים היו הרבה יותר רחוקים, הרבה יותר... ההתפלגות הייתה הרבה יותר חריפה. זה מה שאנחנו בעזרת השם נתייחס בשיעורים הבאים, כי אף על פי שאמרתי שזה יותר חריף מהיום, אבל יש שם הרבה מאוד יסודות, כל הנושא הזה של המאבק על הצביון הדתי של המדינה בשנים הראשונות, הוא נותן יסוד להבין מה קורה היום. אנחנו מדברים על תהליך שמתחיל בקום המדינה, בזה שלמעשה המדינה קמה על בסיס חילוני לחלוטין. הדתיים הם בעמדה שפופה מאוד עד מלחמת ששת הימים. אחד הדברים הגדולים במלחמת ששת הימים זה לא רק ההישג של הניצחון המלחמתי וחזרה לארץ ישראל יותר גדולה ולירושלים מאוחדת וכדומה, אלא גם זה שהציבור הדתי זקף את קומתו. אבל כפי שאמרנו, יש עוד הרבה עבודה ועוד הרבה מאוד משברים שהיו בדרך. ולכן אנחנו נתחיל מקום המדינה, מהמשברים של התקופה של אז, ונתקדם יותר לקראת ימינו. אז זה בעזרת השם, נמשיך בשבוע הבא.